סיימנו. זה עתה שני ימי קודש, יום חג השבועות ושבת קודש. והימים, גם שבת קשורה בחג השבועות, כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, שתורה ניתנה בשבת. לפי הגמרא במסכת שבת, פסח היה ביום חמישי, והתורה ניתנה בשבת, כמו השנה. זאת אומרת שהתורה ניתנה ביום 51 ליציאת מצרים, ולא ביום ה-50. והגמרא אומרת שמשה הוסיף יום אחד מעצמו, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. שלושה דברים הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אחד מהדברים האלה שהקדוש ברוך הוא הסכים זה שהוא הוסיף יום אחד. המהר"ל דן בהרחבה בדברים, והמהר"ל אומר שבתורה ניתנה, הקדוש ברוך הוא החליט, קבע שתורה ניתנת ביום ה-50. בפועל הדבר יצא אל הפועל ביום 51. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל ביום ה-50, וישראל קיבלו את התורה ביום 51. ההחלטה של נתינת התורה היא בעצמה עומדת בפני עצמה, והיא נקבעה ביום ה-50. ונמצא שגם השבת הייתה בחינה המשך של בחינת קבלת התורה, כמו שהיה אז בזמן מתן תורה. בתורה יום חג השבועות לא נקרא יום מתן תורה. והדבר צריך להיות, אנחנו עמדנו על השאלה הזאת בליל החג, השארנו אותה פתוחה, הזכרנו שהמהר"ל משיב על כך ואומר שהחגים שניתנו לישראל זה ימים טובים, ימים של שמחה, ימים של שמעוררים הרגשות טובות. פסח, בו יצאנו ממצרים, זיכרונות טובים. סוכות, בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, גם כן זיכרונות טובים. וגם חג השבועות זה יום של שמחה. יום הכיפורים נקרא יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, זה שמחה גדולה מאוד. הם הימים השמחים ביותר שישנם, והיו ימים טובים לישראל, כי יום הכיפורים, כי ט"ו באב ויום הכיפורים. יום הכיפורים יום כפרה. ואם כן, אז אומר המהר"ל, למה באמת לא נזכר חג השבועות כחג של מתן תורה? מכיוון שמתן תורה זה עול לישראל, זה מחביא. ואנחנו שאלנו, חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שחמדה טובה יש לי בבית נזי, זו התורה, והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, והפסוק אומר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב, הוא לקח טוב, זה דבר טוב מאוד. נכון שזה מחייב הרבה, יש בזה עול מסוים, אבל זה עול מאוד אהוב, עול מאוד רצוי. אולי התורה ניתנה לכלל ישראל, לא רק לבני ישיבות. בני ישיבות זה ציין יום טוב, כמו רב יוסף שהיה עושה יום חגיגי מאוד באופן מיוחד בחג השבועות. הוא אמר לולי היום הדקגרים כמה יוסף היכה בשוקה. אז אולי בני ישיבות הם גם כן אומרים כך, זה היום שלנו. אבל יש עם גדול, לא כולם, ועליהם זה עול. אולי זה גם נכון, יש אנשים שחושבים את זה לעול. ואף על פי כן אני אמרתי שהדברים צריכים ביור, לא נוח להסביר את להסתפק בהסבר הזה. ודאי שהמהר"ל אמר דברים נכונים, אנחנו מקבלים תמיד את דבריו בהחלט, עלה בדעתי עוד פירוש. הר סיני אין בו שום קדושה. הר סיני שבו ניתנה התורה, מאחר שניתנה בו התורה, לאחר שנגמר זמן, נגמרה נתינת התורה, אין בהר סיני שום מעלה מיוחדת במינה. הר ככל הערים, שום דבר מיוחד. הדבר תמוע. למה? שם מקום שבו ניתנה תורה, שם אולי היה צריך לבנות את בית המקדש, שם מקום כל כך מרכזי, כל המציאות של עם ישראל השתנתה, כל העולם כולו השתנה עם מתן תורה. המקום שבו ניתנה תורה לא צריך להיות מיוחד בקדושתו, במעלתו? והתשובה היא, חכמים אמרו שהתורה ניתנה במדבר, כאילו מעל המקום, לא במקום מסוים, כי התורה עליונה, התורה מעל כל המציאות ומעל המקום, ולכן אין מקום מיוחד שמיוחד לנתינת התורה, כאילו התורה דרך המקום הזה, על ידי המקום הזה, בגלל ייחודו של המקום הזה, אז דרכו ניתנת התורה לישראל, כי התורה מופשטת, תורה עליונה, תורה אלוקית, מעל גבולות, ויתכן גם שגם מעל הזמן, שכמו שהתורה היא מעל גבולות של מקום, גם הזמן הוא בריאה, וגם הזמן הוא מצומצם. התורה הייתה מוכרחה לנתן בזמן מסוים, אבל היא בעצם מעל הזמן, ולכן לא, התורה לא יחדה ליום הזה ייחוד מתמשך, כאילו דרך היום הזה, כאילו בגלל היום הזה, כאילו על ידי היום הזה ניתנה תורה לישראל, כאילו התורה שייכת ליום מסוים, לזמן מסוים. התורה לא שייכת ליום מסוים, התורה שייכת לכל הימים כולם. התורה היא מעל כל הימים, היא ניתנה, היא מרוממת מעל כל הזמנים, וכל הזמנים מופיעים ומתגלים מתוכה, ועל כן התורה לא קבעה זמן מסוים. זה כבר כמעט קושייה, למה כן קבעו? הרי בהר סיני לא, אין לנו יחס מיוחד אל ההר הזה, כיוון שהתורה לא יחדה יחס מיוחד. חכמים כן קבעו שזה זמן מתן תורה, והתורה בעצמה לא כתבה אולי מטעם זה. אני חושב שזה כל כך דבר, הסבר הגיוני, שבטח כתוב באיזה מקום, אבל אני עוד לא מצאתי. ואולי פירוש נוסף, חג השבועות, יום הביקורים, יום שבו מביאים ביקורים, ועם הבאת הביקורים, ואז מביאים ביקורים, עם הבאת הביקורים התורה גם תקנה מצווה מיוחדת, מצוות וידוי ביקורים, לא רק להביא את הביקורים לבית המקדש, אל הכהנים, אל השם, אלא להתוודות. והוידוי של ביקורים, וידוי מיוחד. אנחנו מודים לריבונו של עולם על כל הטובות שעשה לנו מאז ומעולם, מארמי עובד אבי וירד מצרימה, שהציל אותנו מיד ארמי, ואחר כך הציל אותנו מיד מצרים, ואחר כך הביאנו אל הארץ הזאת ונתן לנו את כל הטובה הזאת, ואנחנו מלאי שמחה ורגשות תודה לריבונו של עולם על כל הטובות הארוכות הנמשכות מדורי דורות. כל שנה מגיעים ליום הזה, ליום הביקורים, לשעת הבאת הביקורים, ומתרוממים התרוממות עליונה שמשייכת את כל את המעמד הזה אל המשכיות של כל הדורות כולם. זה חכמינו אפילו אמרו שחג השבועות זה יום הדין, ארבעה ארבע ראשי שנים, אחד מהם זה חג השבועות, שהוא נידונים בו על פירות האילן, עץ חיים מילה מחזיקים בה, הפירות נידונים ביום הזה. כלומר, יש המיוחד של יום הכיפורי, של יום הביקורים, זה מרומם אותנו באופן כזה שיחד עם כל החיים כולם בארץ ישראל אנחנו פוגשים את המצווה הזאת ואת ההתרוממות הזאת, והיא עומדת בדרגה של מתן תורה. אני רוצה להסביר את דבריי. נהפכת כאן התורה לתורת חיים. חיים את האמונה, חיים את הדבקות בריבונו של עולם. כל מה שצומח, כל מה שגודל, כל מה שפורח, כל מה שהפירות שמבקרים, שמבקרים, אנחנו רואים בזה את יד השם, את הטוב האלוקי, את החסד האלוקי, ואנחנו חיים חיים של השגחה אלוקית, רואים את ריבונו של עולם בכל החיים. הכל ממלא אותנו, זה לא איזה הופעה שבא אלינו ממרומים, אלא בתוך תוכנו מלאים אנחנו, וזה בתוך תוכנו נמצא. כלומר, יש זהות מלאה בין הציווי האלוקי, מדבר השם המדבר אלינו, ובין הנשמה הפנימית שרוצה וחפצה בעצם טיבה לקיים את רצונו של ריבונו של עולם. זה יום הביקורים. זה מעין הופעת התורה בתוך החיים. פרשה שקראנו השבת, פרשת נשא. בתוך הפרשה, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, אומר המדרש, הדאו דכתיב נחית בחסדך, וגומר תמן תנינן בפרקי אבות על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, ושלושתן זכרן משה בפסוק אחד, נחית בחסדך המזוג העלת, זה החסד, נעלת בעוזך זו התורה, כמו שכתוב, השם עוז עמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אל נווה קודשך, זו עבודת המשכן והמקדש. אומר, ממשיך המדרש ואומר, נחית בחסדך, אלו הדורות שעמדו מי שנברא העולם, עד שיצאו ישראל ממצרים שקיבלו התורה, שהיה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם בחסדו, שלא היו מעשים טובים, לא היו בהם מעשים טובים, שיחיו בהם. וזנם הקדוש ברוך הוא בחסדו. כלומר, עד מתן תורה עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא קיים את העולם לא באיזה זכות שמגיע לעולם מתקיים, אלא חסד אלוקי. וכנגדם אמר דוד כבב פעמים כלעולם חסדו, בהלל הגדול אנחנו 26 פעמים כלעולם חסדו, כנגד כבב דורות שהיו מתחילת בריאת העולם, שכולם התקיימו בחסד, ובאותו חסד יצאו ישראל ממצרים. לכך נאמר, נחית בחסדך המזוג העלת, שבחסד גאלם, לא היו להם זכויות, נעלת בעוזך, נעלם בזכות התורה שקיבלו עד הקמת המשכן. כלומר, מאז שהם ישראל קיבלו את התורה, אז נעלת בעוזך, ועוז זה התורה. וכשיקום המשכן, למה היה העולם דומה באותה שעה? לתרסקל על בית רגליים, כלומר לסל שעומד על שני רגליים, שלא יכול לעמוד והוא רוטט, כיוון שעשה לו רגל שלישית נתבסס ועמד. כך כיוון שנעשה המשכן, כמו שכתוב, אל נווה קודשך, מיד נתבסס ועמד, שמתחילה לא היה העולם אלא על בית רגליים, חסד ותורה, והיה רוטט, נעשה לו רגל שלישית, זה משכן, מיד עמד. וכך כתיב להקים את המשכן. ומה זה את המשכן? תמיד בכל מקום שכתוב את, זה בא לרבות, לרבות את העולם, כי בזכות המשכן הוא קם העולם. העולם נתקיים כי העולם עומד על שלושה דברים, שלוש רגליים. הוא עומד כבר יציב, לא על שתי רגליים שהוא רוטט, אלא על שלוש רגליים. הוא עומד יציב על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. קם המשכן. עוד אומר המדרש, ויהי ביום, אמר רבי יהושע, תנאים עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל עד שהם במצרים, שאינו מוציאה משם אלא על מנת שיעשו לו משכן וישרה שכינתו ביניהם, כמו שכתוב, וידעו כי אני השם אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם, על מנת לשוכני בתוכם, וכיוון שהוקם המשכן ירדה השכינה ושרתה בתוכם. ויהי רב אמר, דבר שלא היה משנברא העולם ועד עכשיו נעשה באותו היום, שמשנברא העולם ועד אותה שעה לא שרתה שכינה בתחתונים, אלא משהוקם המשכן ואילך. ולכך נאמר, ויהי דבר חידושו, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. עניינו של הקמת המשכן. ראיתי פה במדרש דבר מאוד מעניין. ויהי ביום קלות משה, הדאוד הכתיב, אשמעה מה ידבר האל השם. אתה מוצא, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, כעס עליהם, וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה וגומר, הרף ממני גומר. כלומר, בשעה שעשו ישראל את העגל, אז היה כעס, כעס עליהם הקדוש ברוך הוא. מיד עמד משה וביקש רחמים מלפניו שיתרצה להם, כמו שנאמר, ויחל משה, ונתרצה להם הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וינחם השם על הרעה. אף על פי כן היה בליבו עליהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומנם נתרצה, אבל לא לגמרי, שנאמר, ביום פוקדי ופקדתי, פקדתי עליהם חטאתם. כיוון שנעשה המשכן, אמר רבי יהודה ורבי סימון, הלך משה והרכין אוזנו במשכן. אמר משה, תאמר שיש בליבו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, אשמעה מה ידבר האל השם. זה מה שכתוב בפסוק, אשמעה. כלומר, הלך משה רבינו איתה אוזנו למשכן לשמוע מה הקדוש ברוך הוא מדבר. האם הוא כבר נתרצה לגמרי? עכשיו הוא ישרה שכינתו בישראל, האם נתרצה לגמרי? ממשיך המדרש ואומר, וכמובן הוא קיבל את התשובה, מיד פיסו הקדוש ברוך הוא שאין בליבו על ישראל כלום, כמו שכתוב, ויעבור השם על פניו, שהעביר זעמו מהם, ואמר רבי סימון, למה כתיב פעמיים השם השם, אלא שפיסו הקדוש ברוך הוא ואמר לנו משה, מה לשעבר הייתי נוהג עמהם במידת הרחמים, עד שלא עשו אותו מעשה, כך עכשיו במידת הרחמים מנהוג עמהם. אמר רבי יהודה ורבי סימון, באותה שעה שמע משה קול נאה וקול משובח. לשעבר היה משה עומד והיה דיבור בא לאוזנו כמין סילון, וכיוון שנעשה המשכן שמע קול נאה. מה שמע? כי דבר שלום אל עמו ואל חסידיו. המשך הפסוק, אשמעה מה ידבר האל השם, זה פסוק בתהילים פ"ה, ואשמעה מה ידבר, כלומר משה איתה אוזנו לשמוע מה השם מדבר, ואז הוא שמע כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. ואל עמו ואל חסידיו זה אל ישראל, ולחסידיו זה הלוויים. זאת אומרת, מה שהמדרש כאן מתאר לפנינו, משה האזין לשמוע האם הקדוש ברוך הוא תתפייס לגמרי, ושמע את התשובה, וזה מה שנאמר בפסוקים בתהילים, אשמע מה ידבר אל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. את הרעיון הזה, אני פעם שמעתי, אולי גם סיפרתי, זה מספרים בשם האוהב ישראל, הרבי מאופטה, החתונה הגדולה המפורסמת, החסידית הגדולה המפורסמת שהייתה בעולם החסידות, שבאו שם הרבה הרבה מגדולי הרבים, גדולי הצדיקים, מפני שהתחתן הנכד, הנכדה של הרבי מאופטה, והוא היה עסקן הרבים, והייתה חתונה מאוד מיוחדת. ובשבת של שבע ברכות דרש הרבי דרשה שירשימה את כל הציבור מאוד מאוד, והוא אמר כך: יש מחלוקת בין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובה, אתה תשיב אותנו ואנחנו נשוב. והקדוש ברוך הוא אומר לישראל, שובו אליי ואשוב אליכם, אתם תהיו הראשונים לשוב בתשובה, ואז אני אשוב אליכם. נו, מי צודק? ואז הוא אמר, אני חושב שכנסת ישראל צודקת, נראה לי שגם דוד המלך אומר שכנסת ישראל צודקת, ונשמע מה ידבר השם, מה השם אומר. ואז הוא איתה אוזנו אל השולחן, וכל הנוכחים התרשמו שממש כעת הוא שומע מה ריבונו של עולם אומר. ואז הוא אמר, גם הקדוש ברוך הוא אומר שכנסת ישראל צודקת, הנה ישמע מה ידבר האל השם, כי ידבר שלום לחסידיו. כן, אבל בתנאי שלא ישובו לכסלעות. מסכים, בסדר, להיות הראשון שמשיב אותם, אבל שהם יבטיחו שמכאן ולהבא יהיו בסדר. ושמעתי, כמו שאמרתי, רק קראתי את הסיפור הזה, והנה אני רואה שהמדרש כבר קדם ברעיון הזה, שמשה רבנו קדם לאוהב ישראל, והוא גם כן השתמש בדבר הזה. אשמע מה ידבר? הוא יזין לא לשולחן, הוא יזין לאוהל מועד, המשכן שבנה. נלך בדרך שלהם ונחפש מה ריבונו של עולם אומר לנו בזמן הזה. אנחנו יכולים להזין על יד הכותל, לא כל אחד יכול לשמוע, אבל אנחנו יכולים לראות מה הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא מדבר בפעולות, לא במילים. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ, נתן לנו את ירושלים, נתן לנו את יהודה ושומרון, ולא לחינם הקדוש ברוך הוא הראנו כל זאת. הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא אומר שהוא באמת משיב אותנו אליו. זה דבר השם בפועל, לא בדיבור, במציאות. הקדוש ברוך הוא מדבר עליהם. אנחנו צריכים רק להזין ולהתבונן, להקשיב לדבר השם המופיע אלינו מתוך המציאות, ולהיות מלאי ביטחון ואמונה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לגאולנו, הוא התחיל לגאול אותנו והוא ממשיך לגאולנו, ואין לנו שום סיבה לחשוב שהקדוש ברוך הוא חזר בו ושיש שינוי וחזרה ממהלכי הגאולה. הם ילכו וימשכו בעזרת השם, כל העיכובים יתהפכו בסופו של דבר לטובה. אנחנו יוצאים כעת מחג השבועות ושבת, אבל לא חוזרים למדרגה שהיינו מקודם. עלינו בחג הזה, תרוממנו, נחקקה בתוכנו חקיקה נוספת של אורה של תורה, של התוכן של התורה. היום פועל. מרגישים או לא מרגישים, יודעים או לא יודעים, כך זו המציאות. כשיום אנחנו נמצאים ביום קדוש, ביום חג השבועות, היום הזה מקדש אותנו, היום הזה מרומם אותנו, מעלה אותנו למדרגה חדשה. ועלינו להישאר במדרגה הזאת הלאה, להמשיך. ראשית כל, יש כמה ימים שהם ימי התשלומים, שהם ממש המשך של החג. אבל כל הימים אנחנו צריכים לשמור על הגובה הזה של העלייה הרוחנית. דיברנו על, מקודם הזכרנו את ברכת התורה. ברכת התורה מבטא את הגודל עניינה של קבלת התורה, של ענייננו בתורה, שקידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. המהר"ל מבאר למה כתוב לעסוק ולא על דברי תורה. בעצם זה עניין של נוסחאות. יש כאלה שאומרים על דברי תורה, יש כאלה אומרים לעסוק. מבאר המהר"ל את הגרסה הזאת, לעסוק, כי גם כשאדם לא עוסק, לא מבין מה שהוא לומד, גם כן הוא מקיים תורה. הוא עוסק בתורה, גם אם הוא טועה. אם הוא אומר במקום ואהבת ואהבת, הוא הופך את הדברים, את המשמעות, ודילוגו על האהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב שישראל עוסקים בתורה, ועל זה אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה. הרב מעלה את הדברים מאותו הרעיון, מזווית אחרת לגמרי. הרב אומר שכל מה שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוסקים רק בצידה הגלוי, בצידה שהמושג לנו. הרי התורה היא תורה אלוקית, היא תורה עליונה, היא תורה על גבולית, מעל החוכמה האנושית. מה שאנחנו משיגים זה אפס קצה של התורה שמופיעה ומשתלשלת מגובי מרומים ויורדת אלינו, ואנחנו מקבלים את החלק התחתיתי, המצומצם, שירד אלינו, לעולמנו, לשכלנו, ליכולתנו, לכישרונותינו המוגבלים שלנו. אבל עיקר ענייננו זה להיות מחוברים אל התורה האלוקית, אל התורה העליונה, את התורה שמעל יכולת השגתנו. ואנחנו, כשאנחנו עוסקים בתורה, בחלק שאנחנו מבינים, אנחנו מדבקים בכל עניינה של התורה, שכולה המשך אחד, שלשלת אחת, מגובי מרומים, מדבר השם העליון. ולכן אנחנו לא מברכים על דברי תורה, כי אנחנו לא מבינים את הכל, כי הרוב אנחנו לא מבינים, ואנחנו מתכוונים להיות מחוברים ומקושרים עם הדברים העליונים הללו. אנחנו אומרים לעסוק בדברי תורה, אנחנו מדברים העסק שאנחנו מתעסקים עם התורה העליונה, העליונה ביותר. ואחר כך אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. אנחנו מבקשים, ערב נא השם אלוקינו דברי תורתך, דברים כל כך עליונים שהם מעלינו, הם מופלטים, שיהיו ערבים ושיהיו מובנים, שאנחנו נשיג אותם, נטעם מטעמה של תורה, טוב טעם ודעת למדנו, שיהיו טעימים. והברכה הזאת היא השורש כל הלימודה של התורה. אם אנחנו ניגשים אל התורה מתוך ברכה תחילה, עם ההכרה של גדולתה של התורה, עם החפץ הפנימי, עם הדביקות הפנימית, אז כל התורה נקנית במדרגה אחר, באופן אחר לגמרי. והברכה האחרונה, שהיא המעולה שבכולה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ההכרה שאנחנו נבחרנו על ידי ריבונו של עולם, ומתוך כך אנחנו עוסקים בתורה. התורה היא כל כך עליונה שהיא מתאימה רק לעם סגולה, לעם מיוחד, לעם האלוקי, לעם אשר בחר בו השם יתברך. לשון של המהר"ל בתפארת ישראל כל הזמן, העם אשר בחר בו, בפרקים הראשונים, העם אשר בחר בו השם יתברך. תוך כמה שורות הוא חוזר כמה פעמים על אותו הביטוי, העם אשר בחר בו השם יתברך. זה ארוך, משפט ארוך. העם אשר בחר בו השם, לא עם ישראל, עוד פעם, העם אשר בחר בו השם יתברך, העם אשר בחר בו השם יתברך. להזכיר לנו, זה עניינו של העם, העם אשר בחר בו השם יתברך, אשר בחר בנו מכל העמים. ואם ניגשים מתוך הגישה הזאת, הגישה להכרת ערכה של תורה מתגדלת. לא הכרתנו מתגדלת בלבד, לא הידיעה שזכינו להיות נבחרים, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אלא רק בזכות זה אנחנו יכולים להגיע לתורה. התורה היא כל כך עליונה שהיא צריכה הכשרה לכך, שהיא צריכה להיות עם סגולה לכך. ואם, לא, ואם אנחנו לא היינו זוכים לסגולה הזאת, לא היה לנו יכולת להשיג את התורה בגלל עליונותה. על כן, הדריקות הזאת שמתבטאת בברכת התורה, בעזרת השם נמשיך אותה לימים הבאים. ועוד מדרש אחד מתחילת פתיחתא דרות רבה. שמע מי ואדברה. רבי יוחנן פתח ואמר, שמע מי ואדברה, אמר רבי יוחנן, אין מעידים אלא בשומע. רבי יהודה ברבי סימון אמר, לשעבר היו קרויים ישראל כשאר כל האומות, סבתא ורעמה וסבתך, ומכאן ואילך אין נקראים אלא עמי. שמע עמי ואדברה, מאין זכיתם שתקראו עמי ואדברה? ממה שדיברתם לפניי בסיני ואמרתם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, שמע מי לשעבר ואדבר על עתיד לבוא, שמע מי בעולם הזה ואדבר עליו בעולם הבא, כדי שיהיה לי פתחון פה בפני שרי אומות העולם שעתידים לקטרגם לפניי ולומר, ריבון העולמים, אילו עובדי עבודה זרה ואילו עובדי עבודה זרה, אילו גילו עריות ואילו גילו עריות, אילו שפכו דמים ואילו שפכו דמים, אילו יורדים לגן עדן ואילו יורדים לגיהנום. מה זה כאן? הישראלים כמו כל העמים, הדברים הרעים שעושים כל העמים גם עושים ישראל, מדוע אילו יורדים לגיהנום ואילו יורדים לגן עדן? מדוע ישראל מקבלים גן עדן? מה הזכויות שמגיעות להם? אומר המדרש, אותה שעה סניגורם של ישראל משתתק. מתי זה לעתיד לבוא? אנחנו יודעים מתי זה עתיד לבוא, יכול להיות בזמן הזה. מה ההבדל בין ישראל לכל העמים, ההתנהגות? ובאותה שעה סניגורן של ישראל משתתק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נשתתקת? ואין אתה מלמד סניגוריה על בניי? חייך שאני מדבר בצדקה ומושיע את בניי. באיזה דקה? רבי אלעזר ורבי יוחנן. אחד אמר, בצדקה שעשיתם את עולמי על שקיבלתם את תורתי, שאילו לא קיבלתם את תורתי הייתי מחזיר אותו לתוהו ובוהו. מגיע לכם, מגיע לכם גן עדן, מגיע ללמד עליהם זכות. למה? מפני שישראל קיבלו את התורה ולא חזרו מקבלת התורה, ובזכות זה העולם מתקיים. אחד אמר, בצדקה שעשיתם את עצמכם שקיבלתם את תורתי. זה מה שמופיע במדרש בפתיחתא דרות רבה. במדרש אחר אותו הרעיון בילקוט שמעוני בישעיהו, לעתיד לבוא באים שרים מקטרגים על ישראל ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לפניך משוא פנים, אילו עובדי עבודה זרה ואילו עובדי עבודה זרה וכולי, כמו שראינו מקודם במדרש הקודם. וכאן גם כן רבי אליעזר ורבי יוחנן, וכאן רק סגנון אחר, בצדקה שעשיתם ממני שקיבלתם את התורה, שלמלא כן היכן הייתה מלכותי. לא עשיתם רק צדקה עם העולם כמו שהיה במדרש הראשון, אלא עשיתם צדקה איתי, שאילולי קיבלתם את התורה היכן הייתה מלכותי. זה צדקה עם ריבונו של עולם. מדרש שלישי על הפסוק, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו. רבי אלעזר המודעי אומר, לעתיד לבוא באים כל שרי אומות העולם לפני הקדוש ברוך הוא מקטרגים על ישראל, כמו שראינו מקודם במדרשים הקודמים. אומרים לפני רבנו של עולם, אלו עבודי עבודה זרה ואלו וכו', אלה מגלי עריות ואלה מגלי עריות. זה המדרש נלקוט שמעוני במיכה ד', ואומר, אמר להם, אם כן הוא, כל אומה ואומה תרד עמה ואלוהיה, כמו שכתוב בפסוק, כי כל עמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד. כלומר, אני בא עכשיו לדון, עכשיו יהיה דיון בין כל עם ועם, אבל יחד עם כל עם ועם ואלוהיו. כביכול, הקדוש ברוך הוא יחד עם עם ישראל נידון. רבי ראובן בשם רבי חנינא אמר, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כי באש השם נשפט, נשפט, לא שופט, נשפט, השם כאילו נשפט יחד עם ישראל. שופט אין כתיב כאן אלא נשפט. הוא שאמר דוד, גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. זה אמר דוד כבר. אתה עמדי, בכל מקום שאני נמצא, אתה עמדי. אני נשפט, כביכול ריבונו של עולם נשפט עם ישראל. המדרש השלישי הזה מעלה אותנו לאיזה פסגה חדשה. כלומר, עם ישראל, אם מקטרגים עליו, מקטרגים על הקדוש ברוך הוא, ששם של ישראל קשור בשמו של ריבונו של עולם. לא עם ישראל עומד לדין, אלא כביכול ריבונו של עולם עומד לדין יחד עם עם ישראל. וכמובן שהתוצאות ברורות. אי אפשר לקטרג על ישראל. ישראל וריבונו של עולם זה חדו. ישראל וקודש הבריך הוא חדו. כל מה שקורה לישראל זה כביכול קשור בשמו יתברך. ולכן אומר המדרש, כי באש השם נשפט. ריבונו של עולם קיים לעולם ועד, וישראל עמו קיימים, וכל דיון וכל מצב כזה של כתרוג הוא מסתלק וכאילו איננו. גם כי ילך בגי צל מוות לא ירא רע. למה? כי אתה עמדי, כי ריבונו של עולם נמצא עם ישראל תמיד. והדברים כמובן הם מתייחסים לזמן שלנו. אנחנו עומדים כעת בפני התמודדויות חדשות, תוכניות חדשות של הממשלה, ואיך אנחנו מתייחסים למצב הזה. אני לא מדבר מה אנחנו צריכים לעשות, אני יותר רוצה לדבר על איך אנחנו צריכים להסתכל ואיך לחשוב. אנחנו מלאי ביטחון. כל הקטרוגים שבגללם כאילו מתעוררים, הם יש עליהם, ריבונו של עולם מלמד עלינו זכות. בגלל החסד שעשינו עם עולמו, שקיבלנו את התורה, ועכשיו שהיה חג השבועות וחידשנו את הברית מחדש, אז קיבלנו את התורה מחדש, ובגלל הזכות הזאת הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על ישראל, והוא מלמד זכות על ישראל שבגלל ישראל אז מתקיימת מלכותו, ושקודשיו בריחו וישראל חדו. אנחנו כנראה צריכים לתקן את חטא המרגלים, עדיין לא תוקן לגמרי. כל דור ודור יש לו תפקיד לתקן את חטא המרגלים. חטא המרגלים, כנראה שתיקונו צריך להיות בדרך של חזרה על, בערך על אותו המצב שהיה אז, שיש קושי להיכנס לארץ ישראל, שיש קושי להיות בארץ ישראל בגלל האנשים הקשים שבארץ ישראל או שסביב לארץ ישראל ושכל האומות מכבידות וכו' וכו'. אז היה חטא המרגלים שלא סמכו על ריבונו של עולם, היו ריאליסטים, היו מעשיים, אמרו יש הרבה אנשים בארץ הזאת, אין מה נעשה עם כל האנשים שנמצאים בארץ הזאת, איך נתמודד, איך נלחם עם גדול ורם כענקים וכו' וכו', איך ננצח אותם? וזה היה חטא המרגלים, שלא האמינו שהקדוש ברוך הוא איתנו ואין ממה לחשוש. ואיך מתקנים את חטא המרגלים? עוד פעם חוזר הסיפור הזה מחדש. לא מתקנים את חטא המרגלים נמצאים בחוץ לארץ ומתפללים, מתפללים על ארץ ישראל. חוזר הסיפור הזה מחדש, ועוד פעם קשיים בארץ ישראל, וצריך ביטחון גדול בריבונו של עולם, וקמים אנשים שאין להם את הכוח להתמודד, והם אומרים לא נוכל, באופן חלקי, לא שלגמרי אומרים שצריכים לעזוב את הארץ, אבל באופן חלקי. ואז קמים אנשים ממשיכים של יהושע וכלב, והם אומרים השם איתנו אל תיראו, ובזה עוסקים אנחנו בתיקון חטא המרגלים, בדבקות שאנחנו מחזיקים בארץ ישראל בשעה שיש קושי, ואנחנו בטוחים בעזרת השם, ואנחנו מוכנים ללכת ולהתאמץ ולהסתכן כביכול, מפני שאנחנו בטוחים שזה רצונו של ריבונו של עולם והדעת הדי אחי, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתקן בגלל אבותינו שחטאו. ונמשך מהחטא הזה גם כן הקלקולים בחלק מהבנים. אם אנחנו נתאמץ ונשתדל ונעשה כל המאמצים של התיקון של החטא הזה, אנחנו נזכה לגאולה שלמה, ובעזרת השם כך נזכה לה בקרוב. אני רוצה לסיים בכך שאחרי שמשה, אחרי שניתנה תורה, עלה משה להר סיני ל-40 יום, וכל דור בדור יש ניצוצות של משה. הניצוצות של משה שבכל דור ודור זה בני הישיבות, זה בני התורה. וזה הזמן עכשיו לקחת, להתעלות, להתרומם, להתקדש ולעלות בקודש. אולי אחרי 40 יום נזכה ללוחות חדשות, בוודאי בתוך פנימיותנו ודאי נזכה לזה. אני רצון שתהיה התקופה הבאה לנו טובה, תקופה של שקידה ושל עלייה בלימוד, מתוך שמחה ומתוך ברכה בתורה תחילה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו.